This is
Pasha Tinfo. שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו במשנה האחרונה שעוסקת בענייני עגלה ערופה, אחריה תישאר עוד משנה אחת, וכפי שנראה כבר במשנה שלנו, אנחנו מתחילים בדיני עגלה ערופה ועוברים לאיזה שהם מילי דאגדתא שמסיימים את מסכת סוטה כולה. אומרת המשנה דף מ"ז עמוד א' בסוף העמוד: נמצא ההורג עד שלא נערפה העגלה, יצא ותראה בעדר. כל המטרה כאן זה לברר את הספק, ואם הספק כבר יתברר, העגלה מיותרת, אף על פי שהפרשנו אותה לצורך ספציפי, להיות שמצאנו את ההורג, זה סוג של הקדש בטעות, יצא ותראה בעדר. לעומת זאת, מי שנערפה העגלה, הרי מצאנו את ההורג אחרי שהעגלה כבר נערפה, אז תיקבר במקומה, שעל ספק באה מתחילתה, כיפרה ספקה והלכה לה. כלומר, נכון שעכשיו כבר אין לי ספק, אבל ברגע שערפתי את העגלה, וזה הזמן הקובע, היא נאסרה בהנאה, כפרה כתיב בה כקודשים, כפי שכבר למדנו, ולכן, היות שבזמן העריפה עצמו, בזמן העריפה עצמה הייתה נחיצות לעגלה הזאת, הרי שהיא נאסרה בהנאה, כיפרה ספקה והלכה לה. נערפה העגלה, ואחר כך נמצא ההורג, הרי זה יהרג. כלומר, אל תחשוב שמבינו עגלה ערופה, כבר נפטר, אותו אדם נפטר מן העבירה, מה פתאום? מה פתאום? סוף כל סוף מצאנו את ההורג, ועד רבה, אני מזכיר דעת הרמב"ם במורה נבוכים ועוד ראשונים, שכל המטרה של עגלה ערופה הייתה כדי שנצליח למצוא את ההורג. ולכן, עד רבה, אם נמצא ההורג אחרי עריפת העגלה, זה מה שציפינו שיקרה, וברור שצריך להעניש. על ההלכה הזו, שמתי העגלה נאסרת, כאשר היא נערפה. אומרת המשנה בפירוש, אם נערפה העגלה ואחר כך נמצא ההורג, אז באמת העגלה אסורה בהנאה, כלומר, מה אסר אותה בהנאה? העריפה כשלעצמה. על הנקודה הזאת מאיר רש"י שבגמרא במסכת כריתות בדף כ"ד עמוד ב' יש בעניין הזה מחלוקת תנאים, האם מה שאוסר זו העריפה עצמה כמו שכתוב במשנה שלנו, או שמה שאוסר זה ירידתה לנחל איתן. עצם זה שהביא אותה כבר אל מקום העריפה, כבר זה אוסר אותה. כלומר, אין כאן באמת הקרבה של הקורבן, אלא יש כאן טקס, והטקס מתחיל כשמורידים את העגלה הערופה אל הנחל, והיות שאז התחלנו בטקס, ממילא כבר השלב הזה אוסר אותה. כך מאירשי שאכן בגמרא בקריטות זו מחלוקת תנאים, ואילו בסוגיה שלנו, המשנה שלנו נוקטת כדבר פשוט שהעריפה היא זו שאוסר. תולמוס סביב הדבר הזה יש ברמב״ם. הרמב״ם פרק י' הלכה ו' מהלכות רוצח פוסק שירידתה לנחל איתן אוסרת אותה. נו, אז לפי זה יוצא שאם נמצא הרוצח אחרי שירדה לנחל איתן, מה הדין? נאסרה בהנאה, נכון? שוב, אני מזכיר, מה מחלוקת התנאים? מה אוסר אותה? ירידה לנחל איתן או עריפה? המשנה שלנו נוקטת שמה אוסר אותה? עריפה, ולכן אם נמצא הרוצח אחרי שנערפה, טוב, כבר כיפרה ספקה והלכה לה. יוצא שלפי דעת התנאים שירידתה לנחל איתן אוסרתה, אז אם נמצא הרוצח לאחר מכן, עדיין אסורה בהנאה ותיקבר במקומה. והחידוש שם ברמב"ם פרק י' זה שהרמב"ם מצד אחד פוסק שירידתה לנחל איתן אוסרתה, ומצד שני הרמב"ם פוסק שדווקא אם כבר נערפה ונמצא הרוצח, אז כיפרה ספקה והלכה. כלומר, הרמב"ם מזקה שטרה לבית רי בלשון הראשונים, והכסף משנה שם במקום מביא שכבר הרשב"א נשאל את השאלה הזאת, ואומר הרשב"א, השאלה, אתה שואל שאלה מצוינת, גם אני לא יודע להסביר את הרמב"ם, אבל זה רשב"א מאוד מעניין, בתשובת הרשב"א, הרשב"א אומר, כן, גם לי קשה על הרמב"ם, אבל אני לא משיג על הרמב"ם, למה? יש מישהו אחד שהתפקיד שלו זה להשיג על הרמב"ם, והוא? הרייבד, והרייבד כאן שתק. כלומר, אומר הרשב"א, במקום שבו הרייבד שתק לרמב"ם, אני לא אומר יותר שום דבר. אז הרשב"א באמת אומר, אני לא יודע, לא יודע להסביר את הרמב"ם הזה, אבל עובדה שהרייבד לא השיג. אז אם הרייבד לא השיג, גם אני קטונתי. זה מה שהרשב"א שמה אומר. הכסף משנה בכל זאת רוצה ליישב את הרמב"ם, שאפשר באמת לחלק בין השאלה מה אוסר אותה, לבין השאלה מתי היא מכפרת את ספקה. אתם יכולים לראות שם בכסף משנה בשאר המפרשים. היות שהזכרנו דברי הרמב"ם, אז רק עוד נקודה אחת. הרמב"ם בתחילת הלכות רוצח וגם בספר המצוות מונה שתי מצוות שנוגעות לעגלה ערופה. מצווה אחת היא מצוות עשה, שזה עצם ביצוע הטקס, ביצוע כל מה שכתוב במקראות לגבי עגלה ערופה. אבל חוץ מזה מונה הרמב"ם מצוות לא תעשה איסור הנאה על הנחל, מה שדיברנו אתמול, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. וזה מה שלמדנו אתמול, שהמקום באמת אסור בשימוש לתמיד. מה חסר? מה הרמב"ם לא מזכיר? הרמב״ם לא מזכיר את הדין של המשנה שלנו, את העובדה שהעגלה עצמה אסורה בהנאה אחרי שנערפה. את זה הרמב״ם לא כותב. והרמב״ן בשכחת הלווין, ברשימת המצוות שלדעת הרמב״ן הרמב״ם שכח, בלא תעשה וב, הרמב"ן מזכיר את הנקודה הזאת. עכשיו זה לא בדיוק שהרמב"ן מונה את זה, כי הרמב"ן מתחיל שם מנושא אחר של ציפורי מצורע, איסור הנאה בציפורי מצורע, אבל תוך כדי הדיון תראו שם בשכחת הלבין של הרמב"ן במצווה וב, שהרמב"ן באמת מתלבט, אולי גם את הדבר הזה צריך היה למנות כאיסור מפורש. יפה, אז זה לגבי איסור ההנאה בעגלה ערופה. ממשיכה המשנה ואומרת, את הדבר הזה כבר ראינו בסוטה, עד אחד אומר ראיתי את ההורג, ועד אחד אומר לא ראית, או אישה אומרת ראיתי ואישה אומרת לא ראית, היו עורפים. כלומר, החידוש הוא שאם יש אחד שאומר ראיתי ונניח אף אחד לא מכחיש אותו, אז לא שייך להביא עגלה ערופה. מדוע? שכל המטרה זה באמת שאנחנו לא יודעים, יש ספק, אבל מספיק שיש מישהו אחד שכן נודע מי היכהו, שהוא כן יודע מי הרוצח, אז כבר לא צריך עגלה ערופה. כלומר, המשנה מניחה שעד אחד מספיק כדי לא לערוף את העגלה, ועל זה אומרת המשנה, אבל אם יש מחלוקת, דהיינו עד אחד אומר ראיתי ועד אחד אומר לא ראית, או אישה אומרת ראיתי ואישה אומרת לא ראית, אז במצב כזה היו עורפים. לעומת זאת, אם עד אחד אומר ראיתי ושניים אומרים לא ראית, אז כמובן שהיו עורפים, כי אין דבריו של אחד במקום שניים. לעומת זאת, אם שניים אומרים ראינו ואחד אומר לא ראיתם, במצב כזה ודאי שלא היו עורפים, כי יש לך שני עדים שאומרים שיודעים מי היה הרוצח. ואתם יודעים מה, אז בואו נדלג רגע לגמרא כדי שנוכל לעבור את זה יותר מהר. נעבור רגע לגמרא כאן דף מזיין עמוד ב', עד כאן החלק הייתי אומר ההלכתי של המשנה, נראה את סוגיית הגמרא עליו ואז נחזור למילי דאגדתא של משנתי. אומרת הגמרא דף מזיין עמוד ב', למעלה תנו רבנן, מניין שאם נערפה העגלה ואחר כך נמצא ההורג שאין פותרת אותו, תלמוד לומר ולארץ הוא יחופר אדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. כבר הזכרנו את הפסוקים הללו שבסוף ספר במדבר, ההשוואה בין טומאת הארץ בעריות לבין טומאת הארץ בשפיכות דמים, ולכן סוף כל סוף, עם כל הכבוד והחשיבות של עגלה ערופה, אם אתה יודע מי הרוצח, ודאי שצריך לקיים בו משפט אמת. ועוד אמרה המשנה, עד אחד אומר ראיתי את ההורג וכולי, תראו את לשונו של רש"י כאן, שאומר את הסוגיה הזו אני לא מפרש בכלל, כי הסוגיה הזו ממש מילה במילה, כמו סוגיה שכבר ראינו לגבי נאמנות עד אחד, לומר שראה שהאישה נתמת ואז היא לא הייתה שותה, כך גם כאן נאמנות עד אחד שהוא יודע מי הרוצח, ואז הוא צריך לערוף את העגלה. אומרת הגמרא, תאמה דקה מכחישתי, כלומר המשנה מראש מדברת על מצב של שני עדים שמכחישים. הלא מכחישתי, אם מלא ההכחשה, עד אחד באמת נאמן, ונענה מילה, מי אמר שעד אחד נאמן לומר שראה את הרוצח? ותנו רבנן, לא נודע מי היכהו. הנודע מי היכהו, אפילו אחד בסוף העולם שיודע מי היכהו, כבר לא היו עורפים. רבי עקיבא אומר, מניין לסנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש ואין מכירים אותו שלא היו עורפים? תלמוד לומר, ואיננו לא ראו, והלא ראו. כלומר, עצם זה שראינו שיש שם מישהו, כבר מונע את הפרשה של עגלה ערופה, שכאמור מראש באה אך ורק לצורך הספק. שואלת הגמרא, שאתה אמרת עד אחד נאמן, עד אחד, איך ימצא מכחישלי? אז סוף כל סוף, אם אתה אומר שעד אחד נאמן לומר שלא לערוף את העגלה, אז למה עד אחר יכול להכחיש אותו? והאמר אולה, כל מקום שימין התורה עד אחד, הרי כאן שניים, ואין דבריו של אחד במקום שניים. כלומר, בדרך כלל בכל התורה כולה צריך שני עדים. אבל כאן חידשת שאפילו עד אחד שראה מי הרוצח כבר לא עורפים. כל מקום שימין התורה עד אחד, הרי כאן שניים, ואם זה אחד מול אחד, זה בעצם כמו אחד מול שניים, ומפורש במשנה שלנו שאין דבריו של אחד במקום שניים. אמר לך, אולה, תני לא היו עורפים, אתה צודק. אם אחד אומר ראיתי ואחד אומר לא ראית, מה הדין? לא היו עורפים. דהיינו, אנחנו מאמינים לזה שאומר שראה, כי כל מקום שבין התורה עד אחד, הרי כאן שניים. וכן אמר רבי יצחק, תני לא היו עורפים, כלומר תשנה את הגרסה במשנתנו. רבי חייא לעומת זאת אמר, תני היו עורפים. נו, אז לרבי חייא קשיא דאולה. איך אתה יכול להגיד שאם אחד אומר כך ואחד אומר כך היו עורפים? לא נכון, אם אחד אומר ראיתי, הוא נאמן כמו שניים, ואם שניים אומרים ראינו, ואחד אומר לא ראינו, הדין הוא שלא היו עורפים. אז איך אמרת במשנה, אז איך רבי חייא אומר תני היו עורפים? הגמרא לא קשיא, כאן בבת אחת, כאן בזה אחר זה. כאשר הגיע עד אחד וקיבלנו את דבריו, הרי הוא נאמן כשניים, ובאמת לא היו עורפים, עד אחר לא יכול להכחיש אותו, ועל זה אולה דיבר. כאשר שני עדים באו ביחד, לא הספקתי לקבל את הראשון עד שכבר הגיע השני שסותר אותו, ולכן המצב כזה היו עורפים, וזו הכוונה במשנה. תנן, עד אחד אומר ראיתי את ההורג, ושניים אומרים לא ראית, היו עורפים. נו, אז מזה מדויק שאם זה אחד מול אחד לא היו עורפים, כי הוא תדיר רבי חייא. אומרת הגמרא, ולתאי מכם הסיפא, שניים אומרים ראינו ועד אחד אומר לא ראיתם, לא ראיתם, לא היו עורפים. אם זה אחד ואחד היו עורפים. כלומר המשנה יש סתירה מן היובה, כי המשנה מצד אחד מדברת על זה ששניים אומרים לא ראית, אז באמת לא היו עורפים, כי הם שניים. לעומת זאת המשנה אומרת, שניים אומרים ראינו, אז באמת לא היו עורפים, כי יש שני עדים שראו. אז מה עושים באחד מול אחד? אלא אומרת הגמרא, מתניתים כולה בפסולי עדות וכדרבי נחמיה. דאמר, כל מקום שמין התורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות. ועשו שתי נשים באיש אחד כשני אנשים באיש אחד, ואיכא דאמרי כל אחד דעת העד אחד כשר מעיקרא, אפילו מאה אנשים כאחד דמיא. וחמי עסקינן כגון דעתי אישה מעיקרא, ותרצה את רבי נחמיה הכי. רבי נחמיה אומר, כל מקום שבין התורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות. ועשו שתי נשים באישה אחת כשני אנשים באיש אחד. במילים אחרות, טוען רבי נחמיה, היות שאנחנו חורגים מדיני העדות הרגילים, כי הכלל הברזל בדיני עדות אומר על פי שניים עדים יקום דבר, לכאן אתה אומר שאתה מאמין לעד אחד, ממילא מתוך שאתה מאמין לעד אחד אתה גם יכול להאמין לעד פסול, ולכן במקום שאני מאמין לעד פסול אין לך ללכת אלא אחר רוב דעות. בעדות כשרה תרי כמאה, מאה כתרי, זה לא משנה, אבל בעדות כזאת הולכים אחר רוב דעות, ולכן אחד אומר כך, שניים אומרים כך, או אישה אומרת כך, שתיים אומרות כך, לפי הגרסה השנייה, וכל זאת יש איזשהו מעמד לעד כשר, ולכן אם יש עד כשר שאומר ראיתי, שתי נשים לא יכולות להכחיש אותו. ומה שרבי נחמיה אומר זה או עד אחד מול שניים, או אישה אחת מול שתיים. אבל בין כך ובין כך, מה שרבי נחמיה רוצה לומר, זה שבמקום שבו יצאנו ועזבנו וחרגנו בדיני העדות המקובלים בידינו, אז הולכים אחרי רוב דעות. ואם כן, אז זה מדבר את המשנה. דהיינו, כאשר המשנה אומרת שניים אומרים, שניים אומרים ראינו, ואחד אומר לא ראינו, אז לא היו עורפים. ולעומת זאת, אחד אומר ראיתי ושניים אומרים לא ראיתי, כן היו עורפים. תמיד הולכים אחר רוב דעות. והחידוש זה אפילו בעדים פסולים. אומרת הגמרא, רק אני אקורא את זה שוב, אבל שתי נשים באיש אחד, כי פלגה ופלגה דמי, כלומר, כאשר יש שתי נשים מול איש אחד, זה קצת, לפי הלישנה השנייה, זה קצת מייצר מצב מורכב. כי כאמור, לפי הלישנה השנייה, יש מסלול עדים כשרים ומסלול עדים לא כשרים. ולכן, אם יש שתי נשים לעומת עד אחד, זה יוצא בסוף פלגה ופלגה. אבל סוף סוף שואלת הגמרא, ותרתי פסולי עדות למה לי? הרי לפי דבריך, גם הדין של אחד מול שניים וגם הדין של שניים מול אחד, שניהם לפי רבי נחמיה מדברים עם פסולי עדות, אז למה המשנה צריכה לומר גם? גם מה עוד התאמה כי הזין למטה רוב דעות לחומרה, לחומרה הכוונה, וכן תחייב לערוף את העגלה. אבל אולי לכולה לא הולכים אחרי רוב דעות, דהיינו שאם באו שניים ואמרו כן ראינו, ואחד אמר לא ראינו אבל הם בעדים פסולים, אז אולי אי אפשר להקל פה ולומר שיות שאומרים שניים ראינו לא היו עורפים, כמה שמלן שהולכים אחרי רוב דעות, בין לכולה ובין לחול. כאמור, אני יודע שקראתי את זה מהר, אבל פשוט הלכתי בדרכו של רשי, שכן, את אותה סוגיה, מילה במילה, הייתה לנו כבר לגבי סוטה, בדיוק באותו ספק. מה קורה אם עד אחד אומר ראיתי שנטמאה, ובא עד אחד וסותר אותו, אז כל מקום שבין התורה עד אחד דרך כאן שניים, אז או שנאמר שבאו בבת אחת, או שנאמר שמדובר על פסולי עדות, ואותן שתי לישנות ברבי נחמיה, את כל הסוגיה הזו כבר ראינו לאל בדף למד א', ולכן עברנו את העניין הזה יותר מהר. אז עד כאן כאמור לגבי הלכות עגלה ערופה, ומכאן אני חוזר למחצית השנייה של משנתנו, כמו שהגדרתי המחצית שעוסקת במילי דאגה. אומרת המשנה, משרבו הרצחנים או הרוצחנים בטלה עגלה ערופה. כלומר, עגלה ערופה, כמו שהדגשנו כבר כמה וכמה פעמים, באה כדי לבטא את הזעזוע העמוק, את חוסר היכולת שלנו כחברה להשלים עם תופעה כזאת של רצח. זה לא ייתכן. עוצרים את כל המדינה. מזכיר אותם את רבי אליעזר בן יעקב, מלך, כהן גדול וכל 70 הסנהדרין. ואף על פי שאין הלכה כדעתו, אבל עדיין צריך להביא סנהדרין וכולי. כל המדינה כולה יום השבתה. כן, היום אנחנו כבר יודעים מה זה יום השבתה. כל המדינה. שרבו הרצחנים בטלה עגלה ערופה. כי ברגע שזה חלילה חלילה הופך להיות סוג של נורמה, זה קורה כל יום, אז זה כבר לא משהו שמחייב לעצור את כל המערכות. ולכן משרבו הרצחנים בטלה עגלה ערופה. מה זה משרבו הרצחנים? אומרת המשנה, משבא אליעזר בן דינאי ותחינה בן פרישה היה נקרא, וחזרו לקרותו בן הרצחן. כלומר, הוא, ראש המאפיה הזה, הוא זה שמסמל את התופעה של רבו הרצחנים, הוא זה שמסמל את התופעה שאנשים מתחילים לרצוח. באמת, מה שמאוד מפתיע כאן במשנה, זו האריכות לגבי השם שלו. יש לו, קוראים לו אלעזר בן דינאי, ותחינה בן פרישה הוא בן הרצחן. והמערשה כאן מסביר פירוש מדהים. אומר המערשה, וזה שכתוב, ותחינה בן פרישה היה נקרא, רוצה לומר שהיה מסבב שמו בשם אחר כדי שלא ידעו בו. חזרו לפרסם שמו ביותר לקרותו בן הרצחן. כלומר, איך קוראים לו באמת? אליעזר בן דינאי. ברגע שפעם ראשונה עצרו אותו, הביאו אותו לבית משפט, מה קרה? כיפה על הראש, זקן ארוך, קוראים לו תחינה בן פרישה. איזה שם. תחינה בן פרישה, זה שם שכולו צדק. ואמרו לו, שקרן, השם האמיתי שלך זה בן הרצחן. מי שהבין למה כיוונתי, מצוין. על כל פנים, רשי מסביר שבטלה עגלה ערופה משום שמכירים ברוצח. כלומר, בדורו של אליעזר בן דינאי, אם מצאו מישהו חלל בשדה, ברור מאוד איזו מאפיה אחראית הזה. אז ככה רש"י מסביר, אבל בגמרא זה יוסבר קצת אחרת, כמו שאמרנו מקודם, שברגע שחיי אדם הופכים חס ושלום להיות איזה משהו זול, זה כבר לא איזה טראומה לאומית שעוצרת את כל המדינה, אז אין עניין של עגלה ערופה. ובהקשר הזה ממשיכה המשנה, וכמו שראינו בתחילת הפרק, זה מחזיר אותנו למסכת סוטה, כמו שמשרבו הרצחנים מטלה עגלה ערופה, כך משרבו המנעפים פסקו המים המרים. שוב, כל הפלא העצום הזה של מסכת סוטה שדיברנו בו המון, שבא לשמור על קדושת המשפחה ועל שלמות התא המשפחתי, כל הדבר הזה מגיע כאשר יש חרדת קודש לתא המשפחתי. כשרבו המנעפים, מה העניין של מי סוטה? מה העניין של כל אותה פרשה שהיא לא כדרך הטבע כדברי הרמב״ם? ולכן משרבו המנעפים פסקו המים המרים, ורבי יוחנן בן זכאי הפסיקן, שנאמר ביושע, לא אפקוד על בנותיכם כי תזנן, אבל על קולותיכם כי תנאפנה, וכו' וכו', כמו שנראה עוד מעט בגמרא. ומתוך שדיברנו על משרבו הרצחנים ומשרבו המנעפים, כאמור ממשיכה המשנה לדבר באופן כללי על ירידת הדורות, עד שנגיע לסוגיה המסיימת את מסכת סוטה, פני הדור כפני הכלב, מי שזוכר, וגם כאן המשנה ממשיכה לתאר כל מיני תופעות של ירידת הדורות. רבו מרצחים, רבו מנעפים, או למשל מי שמת יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יהודה איש ירושלים, בטלו האשכולות, שנאמר אין אשכולות לאכול, ביקורה אבטה נפשי. מה הם אנשי אשכולות? אז הרמב״ם מפרש, וכך משמע מן הגמרא שנראה מיד, אני מקריא את לשונו של הרמב״ם כאן בפירוש המשנה, ואשכולות כינוי לאיש הכולל המידות הנעלות והמדעים לסוגיהם, והוא אומרם אשכולות איש שהכל בו. דהיינו, כמו בלשון שלנו, איש אשכולות זה אדם שיש לו דוקטורט בזה, יש לו שני דוקטורטים, אחד במדעי הרוח ואחד במדעי הטבע, והוא גם סופר וגם משורר, וגם כמו שאנחנו מכירים תופעות כאלה בעיקר מימי הביניים של עם ישראל. הרמב״ם, הרמב״ן, שהיו גם רופאים וגם פוסקים וגם פרשנים והרבה פעמים גם משוררים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז כך מסביר הרמב״ם. אבל רש"י לא מסביר ככה. רש"י אומר שאנשי אשכולות לא מדבר על המדעים לסוגיהם כדבריו של הרמב״ם, אלא אנשי אשכולות זה אך ורק תראה. אנשי אשכולות הכוונה שהם באמת אנשי תורה גדולים. אני מכיר למשל את רש"י כאן בגמרא, בדף זין עמוד ב', אומר רש"י שהכל בו תורה באמיתה ואין דופי ושכחה ומחלוקת. כי אין זה מסביר רש"י גם על המשנה שלנו. כלומר שאנשי אשכולות לפי רש"י זה לא אנשים שבקיאים בהרבה דיסציפלינות. לא. אנשי אשכולות זה אנשים שפשוט יודעים תורה לעומקה, ובאמת, כמו שמשמע מן הגמרא, עד התקופה הזאת של יוסי בן יועזר ויוסי בן יהודה לא היו מחלוקות בעם ישראל. כי כולם היו אנשי אשכולות ועמקנים גדולים בתורה. רק מי שמתו, בטלו אנשי אשכולות והתחילו מחלוקות בהלכה. המשכה המשנה ואומרת, יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר. כלומר, תיקם שלא אומרים את וידוי המעשרות, ביארתי הקודש מן הבית וכו' וכו', כי ירידת הדורות, כי אנשים לא כל כך הקפידו על זה. כלומר, יוחנן כהן גדול מבטא תקופה של ירידה, מבחינה רוחנית. מבטא תקופה שבה לא כולם מקפידים קלה כבחמורה, ובדלי ברירה הוא באמת צריך לבטל את הודיית המעשה. אלא שעוברת המשנה, אף הוא ביטל את המעוררין ואת הנוקפין. והגמרא תסביר שהמעוררין והנוקפין זה אנשים שבבית המקדש היו נוהגים שלא כדין, ומדברים שלא כדין. היו מתפללים תפילה שלא צריך להתפלל, אור עלה מתישן השם, והיו פוגעים בזבחים שמקריבים במקדש באופן שיש איזשהו חשש של בעל מום וכן הלאה וכן הלאה. וממשיכה המשנה ואומרת, עד ימיו היה הפטיש מכה בירושלים, תסביר הגמרא שמדובר על חול המועד, ובימיו אין צריך לשאול על הדמאי. ואני חושב שיש כאן נקודה מאוד מאוד עמוקה ומיוחדת. כאמור, יוחנן כהן גדול מבטל את הודיית המעשר משום שיש ירידת הדורות, ואנשים לא מקפידים קלה כבחמורה. וזה הסיומת של המשנה. מה מתקן יוחנן כהן גדול? מסכת שלמה בשישה סדרי משנה. מסכת דמאי. כלומר, אומר, כבר אי אפשר לסמוך על בני אדם שמפרישים תרומות ומעשרות. ולכן כל מי שלוקח פירות מעם הארץ חייב לאסר, כי גם אם הוא נתן תרומה גדולה, יכול להיות שלא יפריש תרומת מעשר וכו' וכו'. כלומר, הוא מתמודד עם ירידה רוחנית, ולכן גם הוא אומר, אי אפשר להגיד, ביארתי הקודש מן הבית. אז אנחנו הרבה פעמים שומעים דיבורים, ירידת הדורות, ירידת הדורות, ירידת הדורות, אבל צריך להסתכל על התמונה הרחבה. כי אותו יוחנן כהן גדול דווקא מעצים את חול המועד. וחול המועד בימיו של יוחנן כהן גדול נראה יותר טוב ממה שהיה נראה בדורות קודמים, כי עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים. כלומר, היו אנשים שפותחים את בתי המלאכה בחול המועד, אצל יוחנן כהן גדול לא פותחים. ואדרבה, יוחנן כהן גדול באמת מתקן דמי, כי הוא יודע שאנשים קצת מזלזלים בתרומות ומעשרות, ולכן הוא אומר, בוא נעשה פתרון שלא תהיה בעיה. כל אחד צריך להפריש דמי מן הספק, וממילא פתרנו את הבעיה. או במילים אחרות, נכון שיש ירידת הדורות, אבל תמיד צריך לראות גם את הצד החיובי. ובכלל בעיני יוחנן כהן גדול הוא באמת דוגמה ומופת להתנהלות בתקופה של ירידת הדורות. מצד אחד הוא מבטל וידוי מעשרות מהחברים, מצד שני הוא מחייב גם את עמי הארץ בהפרשה של זמן. וגם בדור שלא כולם מקפידים, הוא מוצא את התחומים שבהם בכל זאת אפשר להתקדם, את התחומים שבהם בכל זאת אפשר להגיע לאיזשהו הישג רוחני. אז נתחיל לראות את הסוגיה בגמרא ונראה ככל שנספיק. את הקטע הראשון ראינו מקודם, ואנחנו בדף מ"ז עמוד ב', מי שרבו הרוצחים. תנו רבנן, מי שרבו הרוצחנים בטלה עגלה ערופה, לפי שאינה באה אלא על הספק. מי שרבו הרוצחנים בגלוי, בטלה עגלה ערופה. כלומר, כמו שהסברנו מקודם, שכל הרעיון הוא שהכל בא מצד איזשהו ספק, ומצד זה שבאמת מדובר על איזשהו זעזוע חברתי גדול. אבל ברגע שזה הופך להיות חזון נפרץ, לא שייך להביא עגלה ערופה. ואותו דבר משרבו הנואפים, וזה המקור לברייתא שדיברנו בה כל כך הרבה פעמים לאורך המסכת. תנו רבנן וניקה האיש מעוון. בזמן שאיש מנוקה מעוון, המים בודקים את אשתו. אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו. ואומר, אותו פסוק שהזכרנו מקודם ביושע, לא אפקוד על בניכם, אני אקריא אותו בשלמותו, לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה, ועל כלותיכם כי תנאפנה, כי הם עם הזונות יפרדו ועם הקדשות יזבחו, ועם לא יבין ילווה. כך אומר הנביא יושע. מה הווה אומר? מה כבר הסברת? שמשרבו הנואפים בטלו מי סוטה, כי וניקה יש מעוון, זה דין דאורייתא, אז למה אתה צריך פסוק מיושע? אומרת הגמרא, וכי תימה אבון דידי אין, דיבני ודבנתי לא, תשמע לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה, ועל כלותיכם כי תנאפנה. כלומר, לא רק אם האיש הזה לא מנוקה מעוון, אלא מה הם בודקים את אשתו, אלא אפילו במשפחה. איפה כבר ראינו את הפירוש הזה? מי ציטט אותו ותמך בו? לא הרמב״ם, כמעט הרמב״ן על התורה. הרמב״ם באמת אומר שאפילו אדם בעל בעילה אחת אסורה כל ימיו, כבר לא יתקיים בו וניקה האיש מעוון. הרמב״ן בפירושו לתורה מצטט את הרמב״ם ואומר, ולא רק האדם עצמו, אלא אפילו מישהו מבני משפחתו. והמקור לדברי הרמב״ן זו הברייתא הזו. עכשיו ברור שהברייתא הזו תומכת בעמדת הרמב״ם, דהיינו שכל בעילה אסורה באשר היא כבר מבטלת את האפשרות לסמוך על, על, על פרשת סוטה ועל מי סוטה. אבל כאמור הברייתא מדברת בפירוש גם על בנותיכם ועל כלותיכם, וזה מה שהרמב״ן אומר בפירושו לתורה. וכי תימה אבון אשת איש, אבון דפנויה לא, כלומר דווקא אם הוא חטא באשת איש, תשמע כי הם מזונות יפרדו ומקדושות יזבחו. דהיינו שאפילו בעילות אסורות, שלא נעים להגיד, אבל כאילו זה ברף הנמוך, כי זה לא עריות, היא פנויה. אבל ברור שגם הדבר הזה, זה כבר, אתה לא יכול להגיד וניקה איש מעוון. אתה לא יכול להגיד שיש כאן איזושהי טהרת המשפחה שמזכה את עם ישראל בנס הגדול של פרשת סוטה. בסיומו של אותו פסוק ביושע, קראתי את זה מקודם, מסיים הנביא יושע את דבריו, ואגב כל הנבואה שם ביושע בפרק ד' זו נבואה שיש בה חיבור הדוק בין חטאי עבודה זרה לבין חטאים של זנות. והמון המון בנביא זה בא ביחד. כלומר, ההשתעבדות לעבודה זרה מביאה גם לאיזושהי פריצות מינית מאוד מאוד חמורה, וכאמור הפסוק הזה מסיים ב- ועם לא יבין ילווה. מילה מאוד קשה, מה זה ילווה? ויש בה שני פירושים בין הראשונים. רש"י שם ביושע, אני קורא, ועם לא יבין ילווה, אומר רש"י, אחרי שאינכם נותנים לב להבין, לפיכך תתלבטו ללקוט פורענות, ליבוט לשון תורח הדרך ולאות. כלומר, רש"י מסביר שילווה, הכוונה יענש. ועם לא יבין ילווה, כלומר, אתם לא מבינים שצריך לפרוש מעבודה זרה ומעריות, אז אתם תיאנשו על זה. מלשון לאות ומסע. אבן עזרא אבל מסביר שהמילה ילווה היא המקור למילה שהיא לא מקראית, אבל אבן עזרא טוען שיש לה מקור כאן במקרא, בעברית שלנו. יפה מאוד. עם לא יבין יתלבט, אומר אבן עזרא שם, ומילת ילווה בלשון ישמעאל כמשתבש שלא יודע מה לעשות. כלומר, מה שיקרה כאשר כל כך תשתעבדו לעבודה זרה או לעריות, זה חיים באיזשהו בלבול מתמיד. כבר לא יודעים מה נכון ומה לא נכון, מה טוב ומה לא טוב. כל החיים הם איזשהו בלבול אחד גדול, ובאמת הרד"ק שם בהושע מביא את שני הפירושים. אז כל פנים אני חוזר לסוגיה שלנו. אומרת הגמרא, מי ועם לא יבין ילווה, אמר רבי אלעזר, אמר להם נביא לישראל, אם אתם מקפידים על עצמכם, מים בודקים נשותיכם, ואם לאו, אין המים בודקים נשותיכם. אז עד כאן לגבי משרבו הרוצחנים, משרבו המנאפים, ומתוך זה עוברת הגמרא גם למשרבו אחרים, שוב במסגרת אותה ירידת הדורות. אפשר באמת להתעכב כאן על כל משפט ומשפט, לא נעשה את זה, ניסיתי לבחור שתיים או שלוש נקודות מרכזיות. אומרת הגמרא, משרבו בעלי הנאה, נתעוותו הדינים ונתקלקלו המעשים ואין נוח בעולם. אני אקריא עוד משפט אחד, משרבו רואי פנים בדין, בטל לא תגורו מפני איש, או לא תכירו פנים במשפט, ופרקו על שמיים ונתנו עליהם עול בשר ודם, משרבו לא חשי לחישות בדין, רבה חרון אף בישראל, ונסתלקה השכינה משום שנאמר בקרב אלוהים ישפוט. כלומר, לפנינו שלושה משרבו, כאשר השניים האחרונים אין מה להתלבט. ברור שם מה מדובר פה. אם אמרתי שהנביאים זועקים בכל מקום על עבודה זרה, על פריצות בעריות, והנקודה השלישית, עיוו את המשפט. ברור ששתי הממרות האחרונות קשורות לזה. רואי פנים בדין, כלומר אתה לא מקיים לא תכירו פנים במשפט, אלא אתה רואה פנים בדין, ולוחשי לחישות בדין. מה זה לוחשי לחישות בדין? שכל שנייה בא מישהו ולוחש משהו על אוזנו של הדיין. בניגוד גמור לשמוע בנחיכם ושפצתם צל. אז הדבר הזה מוסכם וברור. מה זה משרבו בעלי הנאה נתעוותו הדינים? אז המערשה בחידושי הגדות כאן מסביר דבר הלמד מעניינו. משרבו בעלי הנאה, הכוונה, כל מיני דיינים שמקבלים טובות הנאה. וממילא נתעוותו הדינים. ואז למה אין נוח בעולם? כי אלמלא מוראה של מלכות, כשאין מערכת משפט צודקת וחזקה, אז אין נוח לבריות זה מזה. כלומר, המערשה מבין שכל שלוש המימרות כאן הן מעניין אחד. אבל רש"י כאן מסביר אחרת. ותראו את רש"י מסביר משרבו בעלי הנאה. רש"י מסביר שמדובר על לאו דווקא על דיינים, אלא רש"י מדבר על חכמי התורה בכלל, על פוסקי הלכות בכלל. ומשרבו בעלי הנאה אין הכוונה שהם מקבלים טובות הנאה כאלה לא כשרות, אלא משרבו בעלי הנאה הכוונה שאנשים חיים חיי נהנתנות גמורים. אנשים משתעבדים לכיף ולפן. ורש"י אומר שבמצב כזה אי אפשר ללמוד תורה. כל עולם ההלכה מתעוות, כי אי אפשר ללמוד תורה ולהגיע לבירור מעמיק של התורה מתוך נהנתנות. ואז אומר רש"י, ואין נחת רוח, אין הכוונה ואין נחת רוח לבריות, אלא ואין נחת רוח לקדוש ברוך. כי שוב, עולם של תורה מחייב עמל, מחייב להתמסר לתורה ולא להתמסר לכל מיני תאוות או נהנתנויות אחרות. ואם כן, רש"י דווקא את העניין של משרבו בעלי הנאה לא מסביר על רקע ההקשר כמו המערשה, כלומר עניינים שקשורים לדין ולמשפט, אלא באופן כללי לדרכם של החכמים. ממשיכה הגמרא ואומרת, משרבו אחרי ביצעם ליבם הולך, כלומר עוד פעם אנשים שמקבלים בצע, שמקבלים שוחד, רבו האומרים לרע טוב ולטוב רע, ומשרבו אומרים לרע טוב ולטוב רע, רבה הוי הוי בעולם. וזה על בסיס נבואת ישעיהו בפרק ה', נבואת הוי הוי, שכבר הזכרנו ממש לאחרונה במסגרת הסוגיה של חנופה. דהיינו, אומרים לאור יום, אומרים לאור חושך וכולי, לשמים מר למתוק ומתוק למר, מערערים לחלוטין על כל נורמה, על כל איזושהי מוסכמה חברתית. ולכן נבואת ישעיהו שם היא נבואה שרצופה בהוי הוי. זה מתחיל מביצעם הולך, מגיע לאומרים לרע טוב ולטוב רע, ורבה הוי הוי בעולם. משרבו מושכי הרוק, רבו היהירים, ונתמעטו התלמידים, והתורה חוזרת על לומדיה. מושכי הרוק? מאוד מאוד לא מובן. אז רש"י כאן מסביר, אני מקריא את ראשונו של רש"י, מושכי הרוק, מעריכין הרוק ומידת גאוור. לא ברור, מה הם עושים בדיוק עם הרוק? מה זה להעריך את הרוק? ולמה הדבר הזה מבטא גאווה? אז ראיתי בהערות של הרב אליושיב כאן בסוגיה שלנו שאומר אפשר לזו הכוונה מושכי הרוק שרק בפני חברו ונמאס, וזה יהירות, דהיינו מפני גאוותו בפני חברו. אחרי כבודכם, לאדם לפעמים צריך להוציא קצת רוק מפיו, לא עושים את זה בפני אנשים אחרים. ואם אתה עושה את זה בפני אנשים אחרים, זה בגלל שאתה לא סופר אותם, כמו שאומרים בלשונן, וזה ביטוי לגאווה. כלומר, מידות בסיסיות של נימוס, של הנהגה פשוטה בין אדם לחברו, לא קיים. זו המשמעות שרבו מושכי הרוק. אבל חיפשתי הבוקר קצת ומצאתי בחידושיו שבא לדברי מלכיאל, לדברי מלכיאל היה מגדולי גדולי הפוסקים בליטה לפני 150 שנה, והוא כותב דרשת תוכחה ממש מוויל על הרעין, מפחיד מאוד במגידי השיעורים. כותב הדברי מלכיאל, מושכי הרוק נראה שהוא כינוי, כמו שהרוק הוא בא להמתיק כל דבר בפי האדם, כי ידוע מאמר הטבעיים. כלומר הרוק, עם כל זה שאדם יורק זה דבר לא אסתטי, הוא לא אמור לעשות את זה, ודאי לא בפרהסיה, אבל הרוק יש תפקיד בפה, הוא עוזר לנו לבלוע, עוזר לנו לעכל את האוכל. אבל כשכבר בא הרוק, הנה הוא כיתר דמי וזורקו לחוץ. כלומר הרוק נתפס כאיזה משהו עוד פעם מגעיל, מלוכלך, אבל יש לו תפקיד מאוד חשוב בכל מערכת הבליעה והעיכול שלה. אומר הדברי מלכיאל, וכן הוא בדברי תורה, הנה העיקר הוא בהם החידוש שבפסוק ובדברי חז"ל, אבל כדי להמתיק הדברים לשומעים ניתן כוח ההסבר באדם במשל ובמליצה להכניס הדברים אל לב השומעים, כי מתערב ממהם דברים דמיוניים שהטבע נהנה מהם. כלומר, מגיד שיעור צריך שהשיעור גם יהיה מתוק, לא מספיק שיש לך כאלה חידושים יפים, צריך שזה יהיה ערב, צריך שאנשים יסתקרנו, שיהיה נחמד להם להקשיב. אומר רב דברי מלכיאל, אמנם עתה בעוונותינו הרבים נתפשט, כשדורשים איזה דבר, עושים עיקר מן ההסברה והמתקה, כמו הרוק למאכל, ומעריכים בזה. ומעיקר עושים תפל, כי הדבר תורה בעצמו נעריך תבנו. מצערי, עוד פעם, חלילה, חלילה, בלי שמות ולא שום דבר, אבל אתה מוצא היום דברים כאלה. שיעור שלם שמישהו שנתן שיעור, אתה נסה להבין מה הוא אמר בסוף. כלום. הכל היה מלא סיפורים ובדיחות, והקהל מאוד צחק, והיה מאוד נחמד וסבבה, אבל מה התוכן? מה יצא מהשיעור הזה? ועל זה מדבר הדברי מלכיאל. הוא אומר, הם אלה שמושכים ברוק. כלומר, את מה שאמור רק להנעים לשומעים, את זה הם מושכים לעיקר, אבל התוכן ממש חסר מן הספר, כאמור, אזהרה גדולה למי שמתעסק קצת בהעברת שיעורים. אז כאמור, הדבר הזה מבטא את ריבוי היהירים, ומי שנתרבו היהירים, אומרת הגמרא, מאוד לא נעים, התחילו בנות ישראל להינשא ליהירים, שאין דורנו רואה אלא לפנים. כלומר, פשוט, לא צריך להגיד כלומר. כלומר, איזושהי בחינה חיצונית, אם אדם מאוד יהיר ונראה מאוד יפה, ועוד פעם, כמו שראינו מקודם, משהו שמאוד מושך את הלב וכן הלאה וכן הלאה, אז זה הדבר הראשון שבודקים בשידוחים. במקום להתבונן טיפה פנימה, במקום לחפש איזושהי התאמה נפשית, רוחנית, מידותית, הכל חיצוני. אומרת הגמרא, איני ואמר מר, היי מאן דמייער, אפילו האין שביתה לא מקבל, שנאמר גבר יהיר ולא ינווה, לא ינווה אפילו בנווה שלו. כלומר, כאשר אדם הוא יהיר, אז אנשים רואים את זה. רואים שהכל איזשהו בלון נפוח שאין בו שום תוכן בפנים. אז איך אמרת שהבנות רצות דווקא אחרי היהירים? אומרת הגמרא, מעיקר הקפצה עלי, לסוף מצילה להיו. כלומר, בתקופת הדייטים זה נראה לה מאוד מאוד משמעותי, הוא נראה לה בחור הכי מגניב והכי שווה, ומהר מאוד באמת הבלון אכן מתפוצץ. ושרבו מטילי מלאי על בעלי בתים, כלומר, כאשר הדיינים עוד פעם מטילים מלאי על בעלי בתים, עושים הרבה עסקאות, יש להם נדלן פה ואנשים שעוזרים להם בעסקאות שם, אז רבה השוחד והטיית המשפט ופסקה הטובה. ושרבו מקבלני טובתך, מחזיקני טובתך, רבו איש הישר בעיניו יעשה, שפלים וגבהו והגבוהים מושפלו, ומלכותה אז לה ונבלה. ושרבו צרי עין וטורפי טרף, כלומר, אנשים לא נותנים צדקה, ואנשים לוקחים צדקה שלא כדין, ממילא רבו מאמצי הלב וקופצי ידיים מלהלוות, ועברו על מה שכתוב בתורה, ישמר לך, ונהיה דבר עם לבך בליעל וכו'. ושרבו נטיות גרון ומסקרות עיניים, רבו מים אמרים, אלא שבאיזשהו שלב הם גם פסקו, כמו שראינו במשנתנו. ושרבו מקבלי מתנות, נתמעטו הימים ונתקצרו השנים, בכתיב, ושונא מתנות יחיה. ושרבו זכוכי הלב, רבו מחלוקת בישראל. והיינו, כדי לקבל תורה, צריך לעשות בדיוק ההפך מזכיחות לב. זו ממש סתירה חזיתית. כאשר הלב גבוה, אי אפשר לקבל תורה. ולכן שרבו זכוכי הלב, רבו מרחוקות בישראל, כי אדם לא מוכן לשמוע דעה אחרת, לא מוכן לשמוע שיש כאן איזושהי מסורת של פסיקה, שיש כאן איזושהי דעה מוסכמת. אני ואף סיועי. ושרבו תלמידי שמי וילב שלא שמשו כל צורכן, רבו מחלוקות בישראל, ונעשה את התורה כשתי תורות, ושרבו מקבלי צדקה מן הנוכרים, היו ישראל למעלה והם למטה, ישראל לפנים והם לאחור. אז סיימנו את דף ממזיין, שהיינו אמורים ללמוד היום, יכול להיות שמחר עוד פעם נעשה את התרגיל שעשינו, שאולי נתחיל קצת קודם, כדי להספיק את כל דף ממחת, ובעזרת השם ביום שלישי אצלנו בבית, בסדר? אצלנו בבית בשעה 7, לומדים את דף ממתת, עושים סיום, נסיים גם בתפילת ערבית, אז פרטים נוספים יבואו בהמשך, ערב טוב לכולם.